שלום לכולם וברוכים הבאים חזרה לפודקאסט שלנו המנחוסים, פודקאסט של קולנוע, פודקאסט שמדברים בו סרטים, סרטים ורק סרטים, ולפעמים גם...
גם רגשות אפשר לדבר, לא?
אפשר גם לדבר על רגשות. אני יאיר, הבחור עם המשקפיים, וזה איתי...
אני נועם, אני הבחור עם הזקן, ואני מרגיש טוב, זה הרגש שלי.
יופי, אני גם מרגיש טוב, יאללה בוא נתחיל. אז מה בפרק להיום? שבעה חטאים של דיוויד פינצ'ר, סרט שיצא ב-1995 וסרט שאישית אותי ממש ממש בנה מבחינת האהבה שלי לקולנוע. סרט מאוד מאוד אפל על רוצח סדרתי שנוגע ברעיונות פילוסופיים עמוקים גם. עכשיו אני ראיתי את הסרט כבר מזמן ואליאש ראה אותו עכשיו רק ממש פעם ראשונה, אז אנחנו ננסה להבין מה אליאש הבין מהסרט הזה ומהרעיונות הסבוכים שיש בו.
יש על מה לדבר.
בצפייה הראשונה שלו, ומה אני ככה אספתי לאורך השנים האחרונות כשאני קורא באתרים ופורומים ומנסה לגבש בעצמי כאילו תפיסה של מה בעצם דיוויד פינצ'ר ניסה לומר עם הסרט האגדי הזה, שבעה חטאים.
פרק רזק, פרק גדול, תשארו איתנו.
אז סרט שבעה חטאים זה סרט שיצא ב-1995, הבמאי שלו הוא דיוויד פינצ'ר.
דיוויד, motherfucking פינצ'ר.
זהו, אחד הבמאים הגדולים והחשובים של התקופה האחרונה בקולנוע.
והקונטרוברציאליים.
זהו, נועם פחות מעריץ של דיוויד פינצ'ר.
אני, שוב, מערכת היחסים שלי איתו מורכבת, אני אפתח עוד אחר כך.
סבבה. הסרט מבוסס על תסריט של אנדרו קווין ווקר. הרבה פעמים כזה בסרטים ממש קלאסיקות, אז היית חושב שזה
כזה... שזה מבוסס על ספר או משהו.
אבל זה ממש תסריט מקורי, זה היה לי נורא כיף לגלות. זהו, ואז הקאסט של הסרט זה קאסט מעולה, יש לנו את מורגן פרימן, ברד פיט, גווינת פלטרו, ואולי נגיע לספוילרים בשלב מאוחר.
נגיע לספוילרים מאוחר יותר, בסדר.
עד כה אין ספוילרים לסרט. ועוד תפקיד כלשהו. אז תגיד לי, אליאש, מה חשבת על שבעה חטאים של דיוויד פינצ'ר, 1995?
אוקיי.
אוקיי.
מערכת היחסים שלי עם דיוויד פינצ'ר מורכבת. אוקיי, מה...
לגיטימי לגמרי.
מהסרטים שראיתי שלא ראיתי את פייט קלאב, שפשוט אין לי איך לשים אותו בפוזיציה שבה אני יכול לבקר אותו על אמת. כמובן, אני יכול להגיד, לראות בצורה אובייקטיבית צדדים פחות מוצלחים שלא צדדים יותר, אבל פייט קלאב הוא אחד מהסרטים שהפכו אותי למי שאני בתחום הקולנועי. קשה לי לתת ביקורת אובייקטיבית לפייט קלאב, כמו שקשה לי לתת ביקורת אובייקטיבית לספר בראשית, אז נתקדם.
זה משפט מוכר של אליאש.
כן, אוקיי. ואז ראיתי, אמרתי, דיוויד פינצ'ר, מגניב, יופי, ראיתי את פייט קלאב, מאוד אהבתי, ושמעתי, יש איזה סרט שמישהו מתבגר לאחור, איזה קונספט מגניב. כאילו, נולד זקן וגדל להיות תינוק, וואו, כמה רעיונות.
כמה פעמים שמעתי את אליאש מדבר על בנג'מין באטן.
כמה כעס יש בקלבי הסרט הזה. ואני שונא אותו.
אפשר לומר שאתה חוטא בחטא זעם?
לא, די, אפשר להגיד. אני פשוט ממש לא אוהב את הסרט הזה. הוא כל השחקנים, כל הסרט מדברים באותה טונציה מציקה של I do believe that's the way we should be. כולם, כל הזמן, ואלוהים ישמור, פשוט לא אכפת לי, לא נהניתי, לא היה כלום. ואני גיליתי שזה משהו שפינצ'ר נוטה ליפול אליו. דמויות שמדברות בצורה מאוד, זה גם שמלן נוטה לי פה לשם וכל מיני דמויות שמדברות בצורה נורא מונוטונית, ואנחנו אמורים להסיק שהם דמות, כי הם אומרים דברים. וראיתי את זה בבנג'מין באטן, אז נגיד ברשת החברתית זה גם מופיע.
הדיאלוג ספציפית ברשת החברתית הוא כל כך חני. מדויק.
נכון.
בכתיבה שלו, כאילו במבנה של מה שהם עשו שם.
ואת הרשת החברתית אני מאוד אוהב. מאוד מאוד אוהב, כי זה עובד שם. הוא גם נופל את זה, אבל זה עובד שם, אז זה מצוין. ואז ראיתי את מיינדהנטר, ניסיתי לראות את מיינדהנטר של נטפליקס, שזה סדרה על הבחור שהמציא את הקרימינולוגיה פחות או יותר. והוא אמור להיות אברימן כזה. הוא בחור צעיר, וזה מעניין אותו וזה. ואז גם שם בסדרה כל כך הרבה פעמים נפלו לה, אני מדבר אליך. אני מדבר אליך, וכאילו הייתי כזה, או, הנה מקרה שבו פינצ'ר לא הצליח לגרום לזה לעבוד. ואני חושב שזה חיסרון אחד שיש לפינצ'ר, שביצירות מסוימות אני לא מסוגל להתמודד איתו, וביצירות מסוימות זה עובד לטובתו.
אז, איך זה רלוונטי בשבעה חטאים?
בשבעה חטאים אני פחדתי בכניסה, okay. אמרתי לעצמי מה יהיה. עכשיו, האם מורגן פרימן נופל לשם בסרט? קצת, אבל זה עובד. כי הוא אמור להיות דמות קצת יותר אחורה. הוא השקול, אני חושב שקרה, אני זה. ודווקא ברד פיט, הוא פשוט שחקן מופלא, והוא מצליח בתוך זה למצוא את הרגש שלו ואת הזה שלו, ולברוח משם קצת. אז בקטע הזה הצלחתי להתרחק מהדברים האלה שיפחידו אותי. זה גם מאוד תחילת הקריירה של פינצ'ר, זה 95. זה הסרט השני בקריירה שלו סך הכל. ונהניתי מאוד מחלקים ממנו.
אוקיי. מה יותר, מה פחות?
הרעיון המגניב ממש. כל סרט שהוא על, על, על רוצח סדרתי שרוצח בתמה מסוימת, זה כיף.
נעם חושף חלק מרצונות אבא פנימיים ביותר.
היי, hey, יאיר, דיברנו על זה בחדרי חדרים.
חדרי חדרים.
ואז זה כיף, והדמויות כאילו רחלה, יש לנו את מורגן פרימן הבלש השקול הזה, יש לנו את ברדי פיטי, החדש.
זהו, שזה כאילו כמעט קלישה כבר, זה לגמרי קלישה בשלב הזה.
אבל הסרט משחק עם זה שהוא קלישה. מה חשבתי על הסרט? אוקיי, הסוף... אוקיי, אוקיי, אוקיי.
בלי פה ספוילרים?
בוא נתקצר, בוא ניתן תקציר ואני אמשיך לדבר. אוקיי, יש לנו עיר שכוחת אל כזאת.
אוקיי.
עיר שהאל עזב אותה מזמן, וכולם פושעים ועצובים, והמקום חשוך ועזוב ועלוב. יש לנו שם את לוטננט סמרסט, משחוק על ידי מורגן פרימן, והוא הבלש הוותיק שממש עוד רגע הולך לעזוב את עבודתו. הוא חוקר איזה תיק של רצח, ונכנס לחדר הבלש מילס, בחור צעיר וברד פיטי, שאומר, היי, אני השותף החדש שלך, ואני מגניב, ואני אוהב את העבודה במשטרה. וסמרסט כזה כבר עייף, והוא כזה, בסדר, ילד, זוז.
אני רוצה לראות את אליאש משחק את ברד פיט.
אני רוצה לדבב את הסרט בהזדמנות. בכל מקרה... בסדר, ילד, זוז. בכל מקרה... אוקיי, הם מגיעים לזירת פשע חדשה, ויש שם איש מאוד 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 שמן, שאיכשהו נרצח בצורה כלשהי, ויש שם כל מיני רמזים, ואנחנו לאט לאט מגלים כבר ברצח השני, כשעורך דין נרצח, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי, וכתוב גריד על הרצפה בענק, אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו משהו, הבלש סמרסט מגיע לזירת הפשע הראשונה, ומוצא מאחורי המקרר שכתוב גלטני. כלומר, אנחנו מבינים שאנחנו...
גלטני זה רעבתנות.
רעבתנות, כן, גרגרנות. ואנחנו מבינים שיש פה איזושהי תמה של שבעת החטאים, והבלשים גם מבינים את זה, ואומרים לו, תקשיב, יהיו עוד חמישה, בואו נעשה לגבי זה משהו, והם... ואנחנו מתקדמים, ויש לנו עוד רצח של פרייד, נכון? ועוד רצח של...
יש את גאוותנות, ויש את
גאוותנות תשוקה. גאוותנות עם הדוגמנית הזאת, ותשוקה עם הזונה.
כן.
אוקיי, ונשארו לנו בעצם עוד שניים, שהם זעם וכינה, והם מגיעים חזרה לתחנת משטרה, ומאחוריהם פתאום מגיע איזה קווין ספייסי אחד, ואומר להם...
דטקטיב.
היי, זה אני.
דטקטיב. דטקטיב!
זה אני. בואו אליי. זה אני הבחור שחיפשתם, והם כזה, או, או, שיט, והם קולים אותו, והוא אומר, אוקיי, אני מוכן עכשיו להראות להם את השתי רציחות האחרונות שביצעתי, רק במידה ורק שניהם באים איתי, שני הבלשים, ונעשה את זה ככה יחד.
שזה מחשיד. לעסקה,
מחשיד, כן. כאילו, יש לו איזה תוכנית.
זהו, אז זה מחשיד, ועכשיו הם בדרך למקום שלו, ששם יש את הגופות.
נכון, הם במכונית, הם נוסעים לשם, הם מדברים ברכב על מגוון דברים, ומגיעים, מגיעה קופסה עם הראש של אשתו, של ברד פיט, ומורגן פרימן רואה את זה, והוא אומר כזה, אוקיי, וואו, תעיף את האקדח, יש לו את האפר הנד, הוא המוביל בסיטואציה, תעיף את האקדח, ובינתיים קווין ספייסי נותן איזה מונולוג קריפי של כזה, אני באמת מקנה בך. כנראה שאני פשע הקנאה. ואנחנו מבינים שברד פיט, אם הוא יירה בו, אז זה תהיה הרציחה של הקנאה, ואז הוא יקבל את העונש שלו, שזה הפשע של הזעם.
זהו, ברד פיט יהפוך להיות הקורבן של הזעם, וג'ון דו יהפוך להיות הקורבן של הקנאה.
עכשיו, האם ברד פיט יירה בו או לא? כן. וזהו, ואז הוא מכניסים אותו לכלא או משהו, ונגמר הסרט.
עשית את זה, לא כל כך דרמטי, הסוף הזה דרמטי מאוד. אתה הרגשת ש... כאילו בצפייה שלך הרגשת שהוא...
כן, 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 זה היה מאוד דרמטי, זה הסצנה, כן, כל טוב.
זה לגיטימי גם אם לא, אני פשוט מנסה להבין.
לא, אני מאוד 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 אוהב את הסוף.
קול, יופי. אני גם.
שוב, יש לי עליו מה... אבל אוקיי, לדוגמה, המון מהסרט הוא הסוף שלו, נכון? המון מהסרט הוא כאילו, אנחנו...
מבחינת כזה, איך אתה תופס את הסרט בדיעבד?
איך אתה מסתכל עליו, כן.
לגמרי.
אנחנו כל הזמן חותרים לקראת להבין מי יהיו הרציחות ומי הזה, וזה כאילו איזשהו טוויסט מאוד גדול, שבעצם קווין ספייסי הוא קנאה, וברד פיט הוא זעם.
נכון.
עכשיו זה שברד פיט הוא זעם, obviously, זה מאוד הובר לנו במהלך הסרט, הבן אדם זוהם, בסדר. אני עדיין לא מצליח... לא שכנעו אותי בכלל שקווין ספייסי הוא קנאה.
וואלה, באמת?
מגיע משום מקום, זה באמת, זה בעיניי שורה שפשוט, כאילו כן, הוא אמר, אני מעריץ אותך וזה, אבל בעיניי באיזשהו שום מקום מגיעה השורה הזאת של, יש לך אישה מקסימה בחיים זה, ואני פשוט מקנה בך. Okay. וכאילו, ואני כאילו פשוט אומר, אוקיי, לא, בואו לא, תבססו לא, את זה הרגע.
לא עבד לך?
זה הגיע זה פשוט, הם באותו רגע הציגו את האקדח וירו בו באותה שנייה. ובעיניי סרט שכל כך מתבסס על להבין לאן אנחנו חותרים פה, וכל כך כזה, אוקיי, יש לנו פורמט, יש לנו שבעה, בואו נגלה מי השבעה. ולרוב בסרטי כאלה, זה סרטי בלשים, הסרטים הכי טובים הם האלה שנותנים לצופה את כל הכלים להבין את פשר התעלומה, ואז כשחושפים אותה, אז אתה אומר, וואו, הופתעתי, אבל תכלס, אני ממש מבין מאיפה זה הגיע, והייתי יכול לפתור את זה בעצמי, אם הייתי מספיק על זה. וזה לא כזה, בעיניי.
אוקיי, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר פה. אני לא בדיוק מזדהה איתך עם הדעה שלי של הסרט, יש לי תפיסה קצת שונה על הסרט, אבל okay. אני חושב שאני בדיוק מבין מאיפה אתה בא. כאילו, הרי איך משווקים את סבן? זה סרט על רוצח סדרתי,
סרט בלשים.
ועל שני הבלשים שמחפשים אותו.
נכון.
אבל בעצם זה לא סרט בלשים.
אוי אוי אוי, טעיתי בכלל.
כאילו, לא לא לא, זה לא אתה טעית, זה כל המרקטינג וזה גם הגיוני, כאילו כל בן אדם שינסה לתקצר את הסרט הזה, יגיד שזה סרט בלשים. סרט על שני בלשים שמחפשים רוצח סדרתי, שרוצח אנשים לפי שבעת החטאים של הנצרות.
כן, זה עלילה לפחות.
נכון, אבל כאילו, במבנה שלו זה לא סרט בלשים.
בוא תסביר.
ראיתי גם את הסרט עם אח שלי והייתה לו ביקורת דומה, וכאילו חשבתי כזה, וואו, בשבילי זה סרט שאני כל כך כל כך אוהב, ואני כזה הייתי נורא נורא מופתע מאיך שהוא הגיב, כי הרי כשאני ראיתי את הסרט, אז כזה הייתי נורא המום כזה מהרעיונות שהוא יצר, ומהמבנה של הסצנות שלו, שאני הרגשתי שהוא כל כך חזק, ופשוט מהאווירה הכללית שהסרט יוצר, ולדעתי כזה, לנסות לראות אותו בתור סרט בלשים, זה באמת ישאיר אותך מאוכזב, ואני יכול להבין את זה, כי זה סרט חתול ואכבר, רק שהחתול הוא הנבל.
נכון.
אין שום תעלומה לפתור, כי הוא סידר את הקלפים, הוא סידר את הדומינו כל כך טוב, שהוא ייפול כאילו בדיוק בדיוק איך שהוא רוצה. וחוץ מסטבק אחד קטן שיש לו והוא מתגבר עליו, הכל הולך איך שג'ון דו רוצה.
נכון, אז אתה אומר, זה לא סרט של אנחנו מנסים לפתור תעלומה, זה סרט של אנחנו פשוט לא מודעים לכל העלילה, עד הסוף, ואנחנו נמצאים בצל יחד עם הדמויות הראשיות
כן,
שלה.
כן, זה כמו, הרי מן הסתם בסרט בלשים, אתה לא תדע את הנקודת מבט של הרוצח, אבל מצד שני גם פה הנקודת מבט של הבלשים היא לא כל כך מוסיפה לך הרבה, כי זה לא המידע שהם מגלים, כאילו שהוא, לגילויי מידע שלהם אין הרבה משמעות, כי הם לא כל כך אקטיבים פה. עכשיו, אני מרגיש שבזה שאני עושה את האפולוגיה הזאת, אני עושה את ההתנצלות הזאת, אז כאילו, אני מפרק קצת את אחד הסרטים האהובים עליי אישית אי פעם, שזה באמת, זה באמת אחד הסרטים האהובים עליי אי פעם. אני פשוט חושב איפה שהסרט הזה מנצח מבחינתי, איפה שאני מריע לו, זה לא על אתה יודע, על המותחן בלשות שלו, זה על הרעיונות שהוא מעלה. ועל האווירה שהוא יוצר, ועל הדיוק של התסריט שלו, ועל המבנה המצוין של הסצנות שלו, וכמובן על הסיום שלו, שהוא מתקשר לכל השלבים האחרים בסרט, באופן כל כך מדויק וחזק בעיניי, ושנדבר על זה בפרט אחר כך, כשנרגיע לרעיונות של הסרט.
אוקיי, מולה, אז אז נדבר על הרעיונות של הסרט, ומצב לא מה שאני אגיד, וואו, באמת, רעיונות יפים.
Okay.
אני רק אגיד שיש עוד שני דברים שאתה צריך לשכנע אותי.
אוקיי. Okay. דרך אגב, לגבי מה שאמרת על הקנאה, אני עליי לקחתי על עצמי לשכנע את נועם אליאש בדקות הקרובות, שהעובדה שג'ון דו הוא החוטא של הקנאה, זה לא רק מסתדר עם הסרט, זה גם אחת הבחירות היותר טובות וגאוניות של הסרט, אם לא הכי הכי טובות.
מופלא, ואני אולי יכול לראות לאן אתה מכוון.
לקחתי על עצמי.
בקטע של אני שליח האל, אוקיי, נגיע לשם?
נגיע.
ועוד כמה דברים אני רוצה שתשכנע אותי.
יאללה.
א', אם כל הסרט הוא הסוף שלו, למה שווה לי לראות הסרט?
אוקיי, אני חושב שגם הסצנות שם עובדות מאוד טוב stand alone. כאילו, טוב, אני כל הזמן רומז לקראת זה, אבל אני פשוט אסביר למה אני מתכוון.
אוקיי, אוקיי, ודבר נוסף רק, יש לנו הרבה פעמים, אני מרגיש שהדמויות של סמרסט ומילס לא סגורות על עצמן עד הסוף, כי הרבה פעמים, לדוגמה, אחרי הרצח של עורך הדין, אז הם מתשלים את אשתו, ומילס יושב ואומר לה כזה, תקשיבי, אנחנו ממש צריכים שתעזרי לנו, והיא כזה, אני לא יכולה וזה, וממש קשה לה, והוא נוטה לרחם עליה, ואז אמרסל מגיע ואומר, אנחנו צריכים את התשובות האלה, תתשאל. היה לו פה איזשהו פוך תפקידים. פתאום סמרסט הוא הזה שיותר תוקפני, ומיל זה אחד עם הרגשות המורכה יותר אמפתיים, ואני מרגיש שזה לא פעם ראשונה בסרט שזה קורה.
זה נראה לי דווקא בדיוק מתאים להם, כי תחשוב שסמרסט הוא המקצועי, הוא הבירוקרטי, הוא המערכתי, הוא המוטמע בתוך ההתנהלות של המערכת, ואילו מילס הוא יותר רגשי, הוא יותר האנושי, הוא יותר אידיאליסט, הוא כאילו מגיע מתוך מקום של האדם הפשוט, אתה מבין?
אבל מעבר לזה שמילס כועס לפעמים על דברים, גם אני לא משוכנע שהוא זעם בכלל. ונכון, הוא עושה את האקט הסופי הזה של לראות בו מתוך כעס, ואוקיי, זה אקט הזעם שלו, אבל האם זה הבן... כל שאר הדמויות הם הייצוג של החטא הזה? יש לנו בן אדם שמן להחריד שלא יצא מהבית שנים מרוב אכילה, הוא רבתנות, לא רבתנות, גרגרנות. יש לנו...
רבתנות עם עין, עין ובית,
אוקיי, אפשר. יש לנו את, את העורך הדין שאת כל החיים שלו הקדיש ללקבל את הכסף הזה ולעשות אותו על חשבון הגב של אנשים, הוא הייצוג האנושי של ערך החמדנות. יש לנו את, את הדוגמנית הזאת, שאנחנו לא יודעים עליה המון, אבל, אבל, אבל היא כנראה הייצוג של הגאווה, ואותו דבר עם הזונה שהיא הייצוג של התאווה.
דווקא לגבי האחד הזה, זה עוד נקודת ביקורת שיש לי על הסרט, עם כל כמה שאני אוהב אותו.
נכון. התאווה היא של הלקוחות שלה, לא שלה.
זהו.
אבל בוא נגיד בצורה שבה הסרט משיג את זה, הסרט מציג את זה, הם ממש הייצוג של החד שמדברים נכון. עליו. אז אני צריך להשתכנע, לא רק שג'ון דו הוא ממש הייצוג של, של הקנאה, ששכנע אותי באהבה, אני גם רואה את הכיוון אולי, אני צריך להשתכנע שמילס הוא הייצוג של הכעס וכל כך הרבה סצנות, הם היו יכולים להבהיר לנו את זה טוב יותר, וזה לא קרה.
אוקיי, אז אני מבין מה אתה אומר פה, ואני חושב שזה נובע מאיזשהו הבדל בינינו של איך אנחנו תופסים את הסרט ואת מה שהוא מנסה לומר, ובכלליות, כאילו, מה הרציחות אומרות.
Let it on me.
בנוסף לזה, אני גם אגיד שאני לוקח על עצמי את האתגר, גם של להסביר לך את זה, גם של להסביר לך למה אני חושב שג'ון דו מייצג את הקנאה בצורה מצוינת, וגם למה מילס הוא באמת מייצג את הזעם, וזה עליי. כאילו בסוף תגיד לי אם שכנעתי אותך או לא, כן, כן, לא, לא.
סגור, יאיר.
אני עושה את המיטב. קודם כל, מה ההבדל בין התפיסות שלנו? אני חושב שתקנתי אם אני טועה, אבל כשאתה אומר שלא השתכנעת, כאילו אתה אומר, הסרט לא שכנע אותי
נכון.
שהוא זה או הוא זה.
יצאתי מהסרט והייתי גילו, למה?
אוקיי, אז כשאני חושב על זה, אני לא מרגיש שהסרט הוא זה שאמור לשכנע אותי. אני לא שואל את עצמי, כאילו, מה התסריטאי חשב ולמה זה יסתדר לו. אני חושב על זה הכל מתוך הנקודת מבט, מתוך המוטיבציה של ג'ון דו.
אוקיי.
כאילו, האם זה עובד עם התוכנית של ג'ון דו? כזה...
האם זה עובד, האם ככה ג'ון דו רואה את זה?
כן, עכשיו אני, במקום פשוט לתת עוד הרבה פריוויואים וזה, אז אני...
שכנע אותי, אבא.
אני אצלול. אז אליאש, אם ככה, על מה אתה חושב שהסרט מדבר?
אני, אוקיי, על יצר האדם קצת.
מה זאת אומרת, כאילו...
זאת אומרת, יש לנו איזושהי תפיסה לפי הנצרות של האדם המושלם, שנמנע משיבת חטא המוות, ויש איזה בחור שרואה בעצמו שליח האל, שאומר, אני צריך לתהר את הדבר הזה, את האנשים הלא מושלמים האלה. את האנשים שלא מסוגלים לעמוד בסטנדרט שבעיניי הוא הסטנדרט הנכון הזה. אנחנו רואים את זה שם, אנחנו רואים את זה במקום שבו מילס וסמרסט, שניהם כזה ביחס שונה לגבי העיר הזאת, העיר שבה האנשים הם רעים מטבעם, והיחס שלהם כלפי זה מילס, סמרסט שאומר, אני לא כמוהם, אבל אני כן כמוהם, אבל אני לא יכול להמשיך לראות את זה ולהסכים איתם.
אני כן כמוהם מבחינת האפתיה שלי. כאילו זה
נכון, כי נהייתי אפתי גם, אבל אני לא יכול להסכים עם זה, אני לא יכול לחיות עם זה, ואני צריך לברוח מכאן, ומילס מציב מולו את השאלה, אבל האם אתה באמת יכול לברוח מזה? האם זה, או שזה פשוט בתוכך?
אתה אומר שאתה מרגיש פה, שהסרט מנסה לדבר על דברים שנוגעים ליצר האדם.
כן,
הוא מנסה... הזה, כאילו, הסרט הוא מאוד כללי, הוא לא מדבר בהכרח כזה על העיר הזאת שיש בה את הדברים הספציפיים האלה, זה סרט שמדבר על כן. אנשים. מגניב. סבבה. עכשיו, בוא תנסה לתאר לי את התהליכים שמילס וסמרסט, כל אחד בנפרד, עובר במהלך הסרט. מההתחלה ועד הסוף.
אנחנו מתחילים את הסרט כשגם מילס וגם סמרסט מוצגים לנו כיותר מוסריים מהעיר עצמה. גם...
נכון.
סמרסט ששואל, הילד ראה את זה וכולם אומרים לו, למי אכפת? ערב טוב. וגם סמרסט שאומר, לא בדקתם אם הוא חי לפני שהחלטתם שהוא מת? וכולם אומרים לו, זה מילס אומר, כן.
כן.
לא וידעתם שהוא חי לפני שאמרתם טוב הוא מת, והם כזה, יאללה, גם כן מתחסד.
נכון, ואפילו מילס יש לו לדעתי את השורה היחידה בסרט, של מישהו מתוך מערכת החוק, מתוך הטובים, שאומר שהוא בא לעשות טוב. כאילו, I'm here to do some good.
נכון,
כאילו,
ויש להם
זה השורה היחידה בסרט שמישהו כזה.
יש להם את השיחה הזאת מחוץ למכון בדיקת טביעות אצבע, שהוא אומר לו, למה אתה כאן? הוא אומר לו, אני יוצר כלים בשביל שאולי היום יבוא ומישהו רוצה להשתמש בהם, אני כאן, אני יוצר יומנות, סמרסט אומר.
אומנות?
יומנות.
יומנות,
מלשון
כן.
מלשון יומן.
כן, כן, כן.
אני כאן כדי לתעד, כדי להגיד, הנה, היה ככה וככה, ולהתקדם מעלה. ומילס אומר לו, בולשיט, אנחנו כאן בשביל לעשות טוב, אנחנו כאן כדי לתפוס אנשים רעים.
הוא לא אומר בדיוק ככה, הוא לא אומר, אנחנו כאן בשביל לעשות טוב, הוא לא אומר, אנחנו בשביל לאסוף אנשים רעים. הוא אומר לו שהוא לא מאמין לו שזה למה שהוא שם, והוא אומר לו, אני בטוח שהרגשת את ה... You felt that rush tonight.
כן.
כאילו כש... כאילו... יש הרבה הרבה הימנעות של הסרט מלומר במפורש כזה, אני פה כדי לעשות טוב, אבל אנחנו יודעים שמילס זה מה שהוא חושב, כי הוא אומר את זה בסצנה שלהם בגשם, בוואן שוט, אחרי שהם רואים את הרצח הראשון.
האקסטזה הזאת של הצדק.
כן, לגמרי. אז אמרנו הרבה פרטים, בוא ממש נפשט איפה מילס מתחיל, איפה סמרסט מתחיל.
בוא תעזור לי
איך אתה רואה את זה. איך אני רואה את זה, סבבה. אז סמרסט הוא מנוסה,
נכון.
עכשיו, יש בו צד אמפתי, כי הוא היחיד בחקירה של הרצח הראשון, עוד לפני שבעת הרציחות, ששואל אם הילד ראה את זה.
נכון.
אכפת לו מהילד, אבל הוא בחר להיות אפתי. הוא בחר לנתק את עצמו מהעולם. כשמילס שואל אותו למה, הוא אמר, קרו הרבה דברים, יש הרבה סיבות, הוא שם את המטרונום ליד המיטה שלו כדי לחבוט את הרעש מבחוץ של הפשע שקורה מסביבו.
אוקיי.
סמרסט הוא אפתי. סבבה?
נכון.
יש בו אמפתיה, הוא בחר להדחיק אותה.
העיר הרסה אותו.
כן. אילו מילס הוא אמפתי. הוא כאילו מגיע למקום, ואתה יודע, הוא ציניקן, אבל הוא אומר לו במפורש, באתי כדי לעשות טוב, הוא אחרי 5 שנים שהוא עובד במקום אחר, אז הוא נלחם כדי להגיע ספציפית לעיר הזאת, עיר ממש מגעילה ולא טובה. כן, העיר הזאת מוצגת בכלליות במהלך הסרט פשוט כמקום כל כך רע. הוא אומר לו...
העיר היא אחד הנבלים של הסרט.
לגמרי. הוא אומר לו, עבדתי 5 שנים על רציחות. ואז הוא אומר לו, כאילו מילס אומר לו. ואז סמרסט אומר לו, לא עבדת פה. ותעשה לי טובה ובשבעה הימים הקרובים, אל תשכח את זה.
היי, שורה טובה.
כן, שורה טובה. אז יש לנו את מילס האמפתי וסמרסט האפתי. הם שניהם עובדים במערכת החוק. מילס בא לעשות טוב, סמרסט הוא, אתה יודע, כלי טכני. סבבה?
כן.
עכשיו, במהלך הסרט קורים דברים. בהתחלה סמרסט, הוא כאילו לא רוצה את המקרה הזה.
הוא מתחיל להתעניין בו.
הוא מתחיל להתעניין בו. בהתחלה הוא כאילו, אתה רואה שהוא כזה... כשהוא בדירה עם מילס, אז הוא כזה, כן, מאיך שמדברים, אז זה נראה שהוא פשוט בא לעזור לו, כאילו, סתם לצחוקים, לא כי הוא באמת חלק מזה באופן רשמי, אבל לאט לאט אתה רואה שהוא פשוט, הוא שם.
כן.
הוא בפנים. נכון. איזשהו משהו משך אותו. ואיפה אנחנו מסיימים את הסרט מבחינת הדמויות?
שניהם אמפתים.
שניהם אמפתים?
לא.
אוקיי, מה מילס עושה בסוף הסרט? הבחירה אולי הכי משמעותית בכל הסרט
כולו. הוא בוחר להרוג את ג'ון דו.
הוא בוחר להרוג את ג'ון דו. הוא בעצם, הוא אמור היה להיות איש החוק שמייצג את הצדק, אבל בסופו של דבר הוא נפל לאלימות והיה חלק מהתוכנית.
הזדונית.
בדיוק. אז הוא מגיע למקום של אפתיה, ולאן, לא בהכרח לאפתיה, אבל למקום של אלימות, של בגידה בעקרונות שלו.
אוקיי.
והוא כאילו, הוא מפסיק לייצג את המוסר.
נכון.
הוא נפל מוסרית, אבל איפה סמרסט נמצא במובן הזה?
הוא אחד שאומר לו, אל תיפול מוסרית, תישאר בגבולות החוק.
נכון, גם הוא מנסה באותה סצנה לשכנע אותו לא לעשות את זה בשום אופן, שזה מאוד מתאים לסמרסט, גם נכון. לשלב המוקדם יותר שלו בסרט, אבל אתה זוכר את הסצנה האחרונה בסרט?
שהוא מביט בו, נכנס לניידת, המשוטרים לוקחים אותו, וסמרסט זה הוא אומר ביי.
ומה השורה האחרונה?
תספר לי.
אוקיי, השורה האחרונה בסרט זה מישהו, אני חושב שהצ'יף שואל את סמרסט איפה אתה הולך להיות, הוא אומר לו, around.
נכון, אני הולך להישאר בסביבה, אני הולך לעשות את... עדיין אכפת לי.
הסצנה הזאת מקבילה, סצנה קודמת יותר, שהיא אמנם לא נראית כל כך חשובה, אבל שמתי לב אליה באיזו צפייה חמישית או משהו.
כן.
שסמרסט עולה על מונית, לדעתי הוא נוסע לספרייה,
והוא שואל אותו, לאן אתה רוצה להגיע? והוא אומר, מקום רחוק מכאן.
מקום רחוק מכאן. שזה בעצם, הוא אומר שהוא רוצה לעזוב את העיר. וכל הסרט אומרים לו, אתה לא באמת רוצה לעזוב את העיר, אתה רוצה להמשיך להיות שוטר. כאילו, אנחנו לא מאמינים לך שזה מה שאתה רוצה. אם הוא עוזב את העיר, מה הוא אומר בעצם?
אם הוא עוזב את העיר, הוא אומר, זהו, לא אכפת לי, אני לא רוצה... לא אכפת לי, אני רוצה להתרחק מכאן, לחיות את החיים שלי ולברוח מהשיט הול הזה.
נכון. הוא מפסיק לעשות טוב למען החברה בעצם.
כן, אם הוא עוזב את העיר, הוא אומר, אני חי בשבילי.
אוקיי, אז ראינו בעצם מה התהליך שכל אחת מהדמויות עשתה. הם נסו תהליך הפוך.
נכון.
אז רק בתקציר זריז, אנחנו מתחילים כשפיט הוא רוצה לעשות טוב בעולם, והוא מסיים כשהוא ביצע פשע, ואנחנו מתחילים כשפרימן מתחיל בתור דמות אפתית, ומסיים את הסרט עם רצון מחודש לעשות טוב בעולם, על אף כל הרע שהוא עבר.
נכון.
כאילו, תחשוב כזה, הרי מה הפך אותו להיות כל כך אפתי?
החוסר יכולת לעשות צדק בעיר.
נכון, שום דבר לא משתנה, זה כאילו תמיד אותו חרה, פשוט אנשים רוצחים אחד השני, גונבים דברים, כאילו זה אין לזה סוף.
איבד את האמונה בשינוי.
ואיכשהו, הפשע הכי 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 גרוע שהוא ראה עד עכשיו, כאילו, שואל אותו מוקדם יותר, כשמסתכלים על טביעות באצבע, "You ever seen something like this? No, I've never seen." אז איכשהו, על אף שהפשע הזה, אולי בגלל שהוא היה כל כך, כל כך, כל כך גרוע, הוא הבין שהוא חייב, הוא חייב לעשות משהו כדי שזה לא ימשיך. סבבה?
כן.
אוקיי, אז הנושא של הסרט הזה, אני רואה את הסרט אישית כמתחלק לשני נושאים מרכזיים. הוא מצד אחד עוסק באפתיה, ומצד שני הוא עוסק במוסר מול חוק.
אוקיי.
אוקיי, אז במובן הזה, מי הבן אדם הכי פחות אפתי בסרט?
גווינת פלטרו.
אוקיי, מה שאני הולך לומר פה הוא קצת, הוא לא הכי צפוי, ולא יודע אם כולם מסכים איתי, אבל catch my drift. גווינת פלטרו, אתה יודע, היא בעיקר חושבת על עצמה בסרט. כזה, היא מקסימה, היא חמודה, היא טובת לב, אבל בעיקר אכפת לה מעצמה.
אוקיי.
כזה, היא מדברת על בתי ספר שנמצאים שם, ובתי ספר די חרב, היא לא רוצה ללמד שם.
כן, אכפת לה ממנה ומהילד שלה.
כן, כאילו, לא ממש פועלת למען אנשים אחרים. מי הבן אדם שהכי מנסה לפעול למען אנשים אחרים?
זרוק אליי. ג'ון דו.
ג'ון דו.
אוקיי, כי הוא מנסה ליצור מסר.
ג'ון דו הוא אידיאולוג. הוא הבן אדם היחיד בסרט הזה שאתה יכול לומר עליו שהוא אידיאולוג.
נכון. יש לו את האידיאולוגיה המאוד ברורה שלו, של, נכון. של, ש, 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 על פי הנצרות, על פי הדנטה וכו. שהוא מנסה ליצור מסר מסוים.
נכון.
בעקבותיה להראות לעולם, הנה, אם אתם ככה תחתאו ואם תסתו מהקו הישר, אתם תקבלו את העונש שלכם.
עכשיו, אתה יכול לומר שג'ון דו הוא אפתי, ואני חושב שיש בו אפתיה. אתה לא יכול לעשות את הפשעים שהוא עשה בלי להיות אפתי, אבל אני כן חושב שיש לו צד שאין לאף אחד אחר בעיר שנקרא לעיר החטאים. הצד שאומר, אני רוצה לעשות טוב בעולם, אני רוצה שהעולם יתנהל אחרת, ואני הולך לעשות כל מה שאני רק יכול, הכל...
כדי לדאוג לזה.
כדי לדאוג לזה.
נכון.
הולך יפה. רחוק מדי, אני גם לא מסכים עם הכיוון שאליו הוא לקח את זה, אבל הוא באמת הבן אדם היחיד שאומר את זה בסרט. אוקיי. עכשיו, האם מה שהוא עושה הוא חוקי?
לא.
הוא לא חוקי בעליל.
בכלל לא.
בכלל לא.
וגם די מגיל.
עכשיו, אנחנו יודעים על הרבה מאוד מקרים בהיסטוריה שבהם דברים שהיו מאוד מאוד מוסרים וברורים שצריכים לקרות, היו לא חוקיים.
נכון.
או דברים, להפך, דברים שהיו כן חוקיים היו נוראים.
נכון,
עבדות. רוצה לי כמה דוגמת. עבדות זה הדבר הראשון שעולה לראש.
נכון, עבדות בכללי כל החלוקה לפי גזעים בדרום אפריקה או בארצות הברית.
נכון, יחס לנשים, יחס ללהט"בים. אין גבול. וכאילו גם יש דברים כאלה שעכשיו הם בדיבייט, שאנשים חושבים האם החוק שלנו מייצג את המוסר, סבבה? ג'ון דו אומר, החוק...
כמה בקלות אני יכול להפוך לפוליטי עכשיו?
ג'ון דו אומר, החוק לא מייצג את המוסר, ואני מוכן לעבור על החוק, אני מוכן לעשות הרבה מאוד דברים כדי לייצג את המוסר שלי ואת האידיאולוגיה שלי, סבבה?
נכון.
עכשיו שנייה נחזור אל ג'ון דו, אבל בואו נסתכל על העולם שמסביבו. העולם של הסרט של סבן, מבחינתי, מתחלק לארבע קטגוריות. זה חלוקה קצת מצחיקה, אבל נסה לראות לאן אני חותר פה. הקטגוריה הראשונה, והקטגוריה הכי הכי אידיאולוגית, זה אנחנו מחלקים לפי אידיאולוגיות.
כלומר, מהכי אידיאולוגי להכי פחות.
הכי אידיאולוגי להכי פחות אידיאולוגי.
אוקיי.
יש לך את ג'ון דו, אוקיי? בן אדם עם אידיאולוגיה מנוסחת, ברורה, מפורטת, שעושה כל מה שהוא יכול כדי להגשים אותה.
נכון.
אפילו מוכן לעבור על החוק בשבילה. יש לך את ברד פיט, הוא הקטגוריה השנייה. הוא בן אדם ציניקן שרוצה לעשות טוב.
נכון.
אבל אתה יודע, הוא הרבה פעמים חושב על עצמו, והוא לא כל כך אצילי. ושוב, הוא גם מאוד מאוד ציני כלפי העולם.
נכון.
זה הקטגוריה השנייה.
אבל אם אתה מסתכל על זה באספקט של החוק, זה... הסוף הסרט, זה לא הפעם הראשונה שהוא עובר על החוק.
תכף נגיע למתי עוברים על החוק, אתה בכיוון טוב פה. יש לך את סומרסט, שהוא בן אדם שהיה אמפתי, אבל נהפך לאפתי. כאילו, הוא מרגיש שאכפת לו מהילד, האם הוא ראה את ההורים שלו רוצחים אחד את השני או לא, אבל...
אבל ברגע שאומרים לו שטוק, הוא אומר בסדר.
ברגע שאומרים לו שטוק, הוא אומר בסדר, והוא בכלליות מנסה להדחיק את זה. הוא שם את המטרונום, הוא רוצה לעזוב את העבודה.
רוצה לשכוח מהאנושיות שבו.
קטגוריה מספר 4, זה כל שאר האנשים בסרט.
כן, כן.
שלא יוצא מן הכלל, כולל לדעתי גם גווינת פלטרו, שהדמות שלה מקסימה בעיניי, אני אוהב את טרייסי.
אבל?
לא אכפת להם מאף אחד, חוץ מעצמם, ואולי האנשים...
שקרובים
אליהם.
נכון.
ושום אידיאולוגיה לא מובילה אותם. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה... אתה מכיר שבקורונה מדברים על בדיקות false positive ובדיקות false negative?
בוא תסביר לנו מה זה.
נגיד, אתה יכול לעשות בדיקה שתראה שלמישהו יש קורונה, כשבעצם אין לו קורונה וזה טעות בבדיקה. אז כאילו, אפשר לדבר פה על מישהו שעושה משהו שהוא מוסרי, אבל שהוא לא חוקי. או להבדיל, מישהו שעושה משהו שהוא לא מוסרי, אבל הוא כן חוקי.
איזושהי מערכת צירים קרטזית כזאת.
כן, אז איזה מעשים בסרט אנחנו יכולים לראות שהם לא מוסריים, אבל כן חוקיים. אני יכול לחשוב בעיקר על דוגמה אחת מאוד 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 בולטת בסרט, ועוד אולי שני דברים שהם קצת יותר בצד. הדוגמה הראשונה זה שיש לך את אילי גולד, שהוא העורך דין.
אוקיי, נכון.
סבבה. זה בן אדם שכמו שג'ון דו אומר, וכמו שכאילו ברור מאליו מהעובדה שהוא שחרר את ויקטור הפדופיל, הקדיש את החיים שלו להיות עורך דין שמגן על פושעים ומשאיר אותם ברחוב. מה שהוא עושה הוא חוקי לגמרי, הוא אפילו מייצג את מערכת החוק, אבל הוא לא מוסרי בעליל.
נכון.
אוקיי. ואז יש לנו דוגמאות שהן קצת יותר קטנות, אבל עדיין מציגות לך את העובדה שיש דברים שהם מוסריים, שהם לא מוסריים אבל כן חוקיים. יש לך את האיש מחירות של הבית שמסתיר מהם את העובדה שהבית כולו רועד ומשקשק, וכאילו נותן להם לקנות
נכון,
בית
נכון,
שהוא...
נכון, נכון. מנייק.
כן, הוא פשוט ג'יקר להם. עכשיו, זה חוקי, הוא... אתה מבין?
כן, אבל כן, כן, אבל
זה לא
מוסרי.
ויש לך את כל האנשים של המשטרה ושל מערכת החוק, והבלשים שהם, אתה יודע, הם פשוט אנשים חרה.
כן.
אנשים חרה.
כן.
הם פשוט... לא אכפת להם מהפשע שקורה, לא אכפת להם מהאנשים שהם חוקרים, הם רק עושים את העבודה שלהם בצורה בירוקרטית.
ברגע ששואלים אותם איזושהי שאלה על האספקט האנושי של הדבר, הם כזה, מה, סתום?
לא אכפת. עכשיו, אני לא יודע אם הם רעים, אבל מוסריים הם לא.
נכון.
אוקיי. זה מעשים שהם לא מוסריים, אבל כן חוקיים.
אוקיי, זה המינוס פלוס של מערכת הצעירים.
כן. עכשיו נעשה פלוס מינוס. מעשים שהם כן מוסריים ולא חוקיים. אוקיי, תן לי דוגמאות. אתה זוכר?
כן. לדוגמה, לשחד את האישה הזאת, כדי שהיא תגיד שיש להם מילה סבירה לפרוץ לדירה שלו, שזה בעצם למען לתפוס את הרוצח. זה הדבר הנכון לעשות, אבל זה לא בגבולות החוק לתת שוחד.
זה אחד, וקצת לפניו היה עוד אחד, עוד משהו מוסרי שנעשה שהוא לא חוקי.
הרשימה של ה-FBI.
הרשימה של ה-FBI, דרך אגב, לדעתי, מאז 9-11 זה חוקי לעשות את מה שהם עשו שם, וה-FBI עושים את זה מאז תמיד.
הקורונה בטח גם תעזור לזה.
כן, זה מה שאני מצאתי באינטרנט, אני לא יודע כמה זה נכון או לא, לא ממש ירדתי לפרטים, אבל יש לך שני מקרים שבהם הבלשים מנסים לעשות את הדבר הטוב, הדבר שיגרום לרוצח הנוראי הזה לרדת מהרחובות, וכדי לעשות אותו הם צריכים לעבור על החוק.
נכון.
עכשיו, איך הם יכולים להצליח לעשות את הדבר הזה? כדי להצליח to pull off את השקרים, הם נעזרים בגוף שלישי, נכון? ומה הם עושים כדי לשכנע את הגוף השלישי הזה לעזור להם?
כסף.
כסף. עכשיו, כסף זה בדרך שהוא מוצג פה, זה שוחד. שוחד, כאילו, הם לא באים אל הבחורה הזאת ברחוב. הם לא באים לבחורה הזאת ברחוב או לבחור מה-FBI ואומרים להם, תשמעו, אנחנו פועלים פה למען מטרה גדולה, אתם עוזרים להציל חיים, מה שאתם עושים הוא חשוב.
כן, המוסר לא מדבר אליהם, זה לא רלוונטי.
זה פשוט לא בשיחה בכלל.
זה לא בשיח, בדיוק.
יש רק פעם אחת שמישהו שהוא לא ג'ון דו מדבר על מוסר, וזה בסצנה השלישית בסרט בערך, שזה מימס.
אם אתה צריך שמישהו יעזור לך, אתה צריך להסביר לו what's in it for him.
בדיוק. אין פה שום, זה עולם שהוא א-מוסרי, זה לא שהוא לא מוסרי בהכרח, זה פשוט
ש... זה לא בשיח בכלל.
זה לא דבר, כל אחד רק חושב על עצמו.
נכון.
ועכשיו, קח את העולם הזה, קח את התמונת רקע הזאת, ושים בה את ג'ון דו. מה הוא אומר בשבילך?
אז ג'ון דו מגיע לעולם נטול מוסר ומנסה להמציא בו את המוסר לפי איך שהוא רואה אותו, לפי איך שהנצרות רואה אותו.
אז לא יודע אם הפועל להמציא הוא בהכרח הפועל הכי מדויק פה, אבל אני רואה...
להביא אליו, לייבא אליו את המוסר.
נכון, הוא רוצה להחזיר את ה... אולי לא להחזיר, אולי אף פעם לא הייתה בעולם מוסרי.
לייבא.
כן, הוא רוצה שאנשים יחשבו על הערך המוסרי של מה שהם עושים. עכשיו, ספציפית התיאוריה המוסרית שג'ון דו פועל לפיה, ונתעלם רגע אם אנחנו מסכימים עם מה שהוא אומר או לא, ספוילר אלרט, אני לא מסכים.
אני אישית גם פחות חושב שצריך לרצוח.
חבר'ה, אם מישהו פה מקשיב לפודקאסט והוא כזה, וואו, ג'ון דו הוא כאילו, הוא שליח האמת של הסרט הזה.
אם זה קורה, בבקשה תכתבו לנו. לא, באמת, אם יש מישהו שמקשיב, וזו הדעה שלו, לא, דעות זה לגיטימי, כפרה, אבל תכתבו לנו, אנחנו רוצים לנהל איתכם שיח.
פה חשדתי.
יאללה, תמשיך.
בקיצור, אז אתה יודע, זה בן אדם שהוא תקוע בבית שלו, הוא כנראה באיזשהו הרבה מאוד פורמטים, פשוט חולה נפש. עצם העובדה שהוא מרגיש כל כך מעט אמפתיה כבר מידע על זה, אולי כן. איזשהו סוג של פסיכופת או סוציופת.
אבל לסרט מאוד אכפת להגיד לך, היי, הוא לא חולה נפש, אבל...
הסרט אומר, הוא לא חולה נפש בקטע של, כאילו זה לא הסיבה היחידה
נכון,
למה שעושה.
נכון, אי אפשר, כי זה כאילו להוריד אותו מהחקה, להוריד אותו מהאשמה.
נכון, אבל בוא נדבר על זה רגע, הבן אדם לא בריא בנפשו.
Obviously.
כן, תראה מה הוא היה מוכן לעשות בשביל להפיץ לעולם את החזון המוסרי הזה שלו. נגיד אתה בתוך העולם של 7, ואתה קורא בעיתון על כל הפרשייה הזאת ואיך שהיא נגמרה. מה הדבר הכי מרשים בג'ון דו, בעיניך?
המחויבות שלו.
המחויבות שלו, שבמה היא מתבטאת? בזה שהוא נתן לעצמו למות. כל התוכנית שלו, כל התוכנית של ג'ון דו, הסימן קריאה הכי גדול וצועק ומרשים של הזה,
אני אחד מהשיבה.
אני אחד מהשיבה, אני חטאתי בעצמי, ואני כל כך מחויב לחזון המוסרי שלי, שאני יודע שגם אני אשם, ומגיע לי למות בדיוק כמוהם.
האידיאולוגיה שלי יותר חשובה מהחיים שלי.
האידיאולוגיה שלי יותר חשובה מהחיים שלי, ואתה יודע, מה זה החיים? החיים זה הכל.
נכון.
כאילו...
כאילו, האידיאולוגיה שלו זה הכל, והחיים רק שזורים בתוכם.
כן, וזה מה שהכי מרשים פה. אתה יודע, מה הדבר שהכי מונע מאיתנו לפעול בצורה מוסרית?
הסלפישנס
שלנו. כן, האגואיזם שלנו, הרצון לעשות טוב לעצמנו. עכשיו, זה לא רק כזה, טוב, אני מוכן לוותר על זה, הוא מציג את זה באור הזרקורים, כמה שהוא רק יכול, הוא צועק לאנושות, תהיו מוכנים לוותר על
עצמכם בשביל מה שאתם מאמינים בו.
כן, ושוב, הוא לא... הוא לא מודל לחיקוי.
הוא בעצם אחלה בחור. עושה רושם, לא?
נופ. אבל במובן הזה לדעתי, העובדה שהוא אומר...
גם הוא וגם קווין ספייסי, אחלה חבר'ה.
קווין ספייסי. הרי שאלת מה הטעם בזה שהוא יהיה הפשע של הקינה. אני חושב שהוא באמת החטא של הקינה. סליחה, אמרתי קודם פשע. כי זה בן אדם שהוא כל כך מבודד מהחברה. זה בן אדם שהוא כל כך... לא מסתדר, בן אדם כל כך הרבה שנאה, פשוט בטוח שהחיים שלו אומללים, כאילו הוא חווה, אני משוכנע, איזשהו, כאילו, צירוף של מחלות נפש כלשהן, אני בטוח שמהדרך שבה החיים שלו מתנהלים, הוא חווה דיכאון כמחלת נפש, לא סתם אתה יודע, מדוכה. הבן אדם חי חיים רעים. וכשהוא אומר לו, אני מקנה בך, וזה למה שיש לך, יש לך נשוי, יש לך חיים פשוטים, הוא לא מתכוון ספציפית ל...
למי?
הוא אומר לו
מתכוון...
את זה כדי להרגיז אותו, אבל מה באמת היה החטא שלו?
אוקיי, אתה אומר, הוא בן אדם שיש בו את המקום הזה, הוא כל כך רחוק מהחברה, אבל יש בו את המקום הזה, שאומר, אני קצת הייתי רוצה להיות כמוהם, עכשיו אני לא יכול, ויש לי את האידיאולוגיה שלי, התוכנית שלי חייבת להתקיים, אבל עצם העובדה שנתתי לעצמי להרגיש פה ושם שאני רוצה להיות חלק מזה, למרות הכל, זה החטא שלי.
זה החטא שלי, וזה גם מתאים באופן מושלם עם התוכנית שלו, כי זה שוב, זה אומר, אני מוכן להרוג את עצמי. הוא בעצם מתאבד.
נכון.
אני מוכן להרוג את עצמי כחלק מהחזון המוסרי שלי, אז הוא גם מביע פה דוגמה אישית, הוא גם עומד בחזון המוסרי של עצמו, והוא גם שם את עצמו באור הזרקורים בתור אחד האנשים שעשה את הדברים הכי משוגעים ועזועים אי פעם, וכולם ידברו עליו.
עכשיו, אירי, אתה מספר לי אחלה סיפור על ג'ון דו.
אוקיי.
אבל זה פאנפיקשן.
למה?
למה? כי איפה בסרט אומרים לך כן, והוא גם, הוא כל חייו רצה להיות חלק מהכולם הזה.
אני לא חושב שאומרים את זה, אבל כאילו, זה...
אז אתה אמור להסיק את זה ולכתוב לעצמך פאנפיקשן.
לא, אני חושב שזה, זה, זה... לא קפיצה לוגית כל כך מופרכת. תחשוב, הוא בן אדם, הוא לא מפלצת. אתה יודע, הוא ישן עם צלב מעל המיטה, ויש לו מחברות מלאות בכתב שלו, מתאר דברים נוראים. כזה, אתה לא יכול לומר לי שזה בן אדם שאוהב את החיים שלו. כאילו, לא אומרים את זה בשום שלב במפורש בסרט, אבל אחי, כאילו, זה ברור שזה בן אדם שחווה המון סבל, ואין שום יצור חי עלי האדמות ששואף לסבל.
זו קפיצה לוגית.
אני חושב שהיא מאוד מאוד סבירה והגיונית.
אוקיי, זורם איתך, יאללה. לא השתכנעתי, תמשיך.
לא השתכנעת, אחי, תחשוב, הוא באמת, יש לו חיים מומללים. אתה חושב שהוא אוהב את החיים שלו?
אני מסכים איתך שזה דבר הגיוני לחשוב, ועם זאת, הסרט, זה דבר הגיוני לחשוב בחיים שלנו.
נכון.
והסרט צריך לבסס לי, למה זה דבר הגיוני לחשוב בו?
מבחינתי זה obvious. כאילו, מבחינתי, העובדה שג'ון דו חי חיים מומללים ומקנה באדם הפשוט, על אף שהוא מתגאה ביותו לא האדם הפשוט, זה לגמרי המובן מאליו.
זה הגיוני.
אהה.
וזה מאוד יכול להיות.
אהה.
ואם הסרט היה רוצה שאני אקפוץ למסקנה הזאת, הוא היה עושה עבודה קצת יותר טובה.
אני מבין מה אתה אומר. אני חושב, טוב, השאלה זה כאילו, האם אומנות זה מה שאנחנו מפרשים שזה, או שזה, לא יודע מה.
גם וגם.
ככה.
גם אם ככה וגם אם ככה, לא השתכנעתי.
לא השתכנעתי. וואו, באמת?
באמת, יאללה, תמשיך.
טוב, אני ממשיך. אוקיי, אז אמרנו, את הפשע של הקנאה, זה דבר אחד שלא הסתדר לך, וזה ההסבר שלי אליו, אני מצטער ש...
אחלה הסבר, הסבר מהמם. אוקיי. קניתי אותך, לא קניתי את הסרט, תמשיך.
אוקיי, לגיטימי. והפשע השני, החטא השני ששאלת זה חטא הזעם.
כן.
עכשיו, אני חושב שפה אנחנו יותר חוזרים לכיוון של חוק מול מוסר.
קדימה.
עכשיו אני מפחד ששוב תגיד שזה אני ולא הסרט, אבל בסדר. זה ככה...
זאת אומרת, אתה מושלם.
יש, תודה. אז יש פה בן אדם שאומר, אני מוכן לעשות דברים למען המוסר שלי, גם אם הם לא חוקיים, על אף שכל אתם חרות רק עושים...
זה מילס.
מה? לא, 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 לא. אני מדבר על ג'ון דו. ג'ון דו אומר, אני מוכן לעשות דברים בשביל המוסר שלי, גם אם הם לא חוקיים.
נכון.
מילס גם עושה את זה שוב. זהו. אבל זה בכלליות, כאילו, זה כל המהות של מה שג'ון דו עושה.
נכון.
כל מה שהוא עושה הוא
זה מה שג'ון דו מייצג.
ומילס הוא איש החוק, נכון? הוא הבלש שאמור לעצור אותו, והוא אמור לדאוג שהצדק והחוק יחדיו יתקיימו.
נכון.
עכשיו, הוא תפס אותו. הוא עשה את החוק, אבל הוא לא עשה את הצדק.
הצדק לא התממש.
להפך, הוא נוטץ ונשבר לרסיסים. מילס, איש החוק, איש הצדק, הבן אדם שאמור היה להושיע את העולם מהזוועות של רצח ואלימות, בסופו של דבר הופך בעצמו להיות רצח ואלימות מתוך מקום של רגשנות ונקמה, שזה דברים שהם לא צודקים.
He was the chosen one.
מה זאת אומרת?
He was supposed to defend the world from injustice.
בדיוק.
Not to join it.
ואני חושב ש... זוכר ששאלת כאילו, אני לא מרגיש שהסרט משכנע אותי. אני חושב שזה לא הסרט שאמור לשכנע, זה ג'ון דו. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שזו התוכנית של ג'ון דו, לא של התסריטאי. ג'ון דו רוצה לומר, החוק שלכם, סדר החברה שלכם, הוא לא המוסר הראוי. תראו את הבן אדם הזה שאמור היה לייצג את החוק, הופך להיות לא מוסרי.
נכון.
אני הצלחתי לעשות אותו ככה. זה קצת כמו הקילינג ג'וק.
קצת בדיוק, בדיוק זה מה שאמר לי. הג'וקר עכשיו שאומר, כל מה שצריך זה קצת פוש קטן כדי לגרום לבן אדם לאבד את הכל.
שזה דבר שאח שלי עמית, כאילו, הפנה לי קרדיט לעמית. וזה חטא הזעם. כאילו, אפילו איש החוק הכי חשוב שצריך לעצור את הפושע הכי גדול, חוטא בחטא הזעם, ועל כן... מפסיק להיות אדם מוסרי, ועל כן גם לא מקיים את החוק, שהוא עצמו התחייב לקיים.
נכון.
בכל הרציחות של ג'ון דו יש אירוניה. אני חושב שהאירוניה בעובדה שמילס צריך כל החיים שלו לחיות עם האשמה ותחת האנשים של החטא שהוא עשה, כשהוא בעצמו היה אמור להיות איש החוק, זה האירוניה הכי גדולה.
נייס.
אוקיי. יותר עובד לך, פחות עובד לך.
עובד, נשמע טוב.
עובד, נשמע טוב. יש לנו... בן אדם, הוא רוצה שהחוק ייצג את המוסר. אוקיי, אבל אנחנו מהללים פה את ג'ון דו, בתור בן אדם שהוא אידיאולוג, בן אדם שחושב על אנשים...
הייתי רוצה אותו בתור שכן שלי.
חושב מה הוא רוצה, איך הוא רוצה שהעולם יתנהג, מוכן להקריב מעצמו כל הדברים האלה.
כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות ג'ון דו.
הוא בן אדם נוראי.
מזעזע.
הוא חתיכת...
אני לא באמת רוצה.
בן אדם...
יר, עבדתי עליך.
וואו, הוא פשוט כל כך רע, הבן אדם הזה.
נכון.
אני פשוט... כל מי שראה את הסרט, תחשבו רגע על הרציחות שהוא עשה, על הדברים שהוא עשה.
לא רוצה, זה מגיל.
אלוהים ישמור איזה מפלצת. אוקיי? הוא לא יכול להיות אדם מוסרי.
נכון.
אוקיי? כי הדברים שהוא עושה הם נוראיים. אתה יודע, הכיוון המטה-מוסרי שלו, מטה-מוסרי במובן שזה לא עוסק בפרטים, אלא במסגרת שמסווה את הפרטים, היא מוצלחת, כי הוא מעמיד את עצמו תחת השיפוט של עצמו, והוא מוכן להקריב מעצמו, אבל הדברים שהוא עושה הם נוראים. אז אם כך, בסוף הסרט, האם יש איזשהו בן אדם שהוא כן?
אוקיי, אז שאלה שאתה שואל לי בעצם דמות שהיא 100% מוסרית, נגיד בוא נדבר על מורגן פרימן, כן, הוא חטא באפתיות, הוא הגיע למצב שבו הוא זה, אבל אכפת לו, והוא עושה דברים למען, והוא גם מייצג בסוף את האלטי רבו.
לדעתי, סומרסט מייצג בסוף הסרט את התקווה של...
כן, של אפשר להיות מוסרי.
כן. אחרי כל הזוועות שהוא ראה במהלך קריירה שלו, 34 שנים שלו, וכנראה הוא אולי גם גדל בעיר הזאת, ואחרי שהוא כל כך שנא את העולם שהוא לא היה מוכן להביא אליו ילד, ובפרט אחרי הסדרת פשעים האלה שביצע ג'ון דו, שהיא הייתה הכי גרועה עד כה, אז הוא בכל זאת, ובדיוק בגלל הפשעים של ג'ון דו, הוא בוחר להקריב מעצמו. הוא בוחר להישאר בעיר שהוא שונא, ולעשות עבודה שקשה לו למען מטרה טובה. ומה הוא אומר בסוף? איך נגמר הסרט?
אני אשאר בסביבה.
נכון, הוא אומר, where are you gonna be? I'm gonna be around. הוא נשאר שם, הוא הולך להמשיך לעשות את התפקיד שלו. אני התכוונתי ספציפית לציטוט שיש בסוף הסרט. אתה זוכר את הציטוט של ארנסט המינגווי?
דבר איתי.
יש voice over של מורגן פרימן, והוא אומר, ארנסט המינגווי אמר פעם שהעולם הוא מקום יפה שיש לי להילחם למענו, ואז הוא אומר, אני מסכים עם החלק השני.
נכון.
העולם הוא לא מקום יפה,
אבל שווה להילחם למענו.
שווה להילחם למענו. ואני חושב שבתקופתנו זה מסר שצריך לשמוע.
נכון, לגמרי.
אני חושב שהרבה מאוד אנשים, גם בעולם וגם בארץ בפרט, מרגישים שדברים...
שאין תקווה.
שאין תקווה. ואני חושב שמה שהסרט הזה מנסה לומר, זה שגם בעולם שבו החוק לא בהכרח מייצג את המוסר, וגם בעולם שבו מתקיים הרבה פשע והרבה חוסר מוסריות, אתה יודע, החיים הם קשים לפעמים, ממש ממש קשים, ועושים לאנשים רע. אז העולם הוא לא מקום יפה, אבל שווה להילחם למענו, והקרבה עצמית...
וואי, זה אחלה מסר.
הקרבה עצמית היא נורא נורא חשובה. כאילו, אתה לא יכול להקריב מעצמך יותר מדי. אתה יודע, הסרט לא... נראה לי שלא מצדד בסופו של דבר לאבד את החיים שלך למען הצביון המוסרי שלך, אבל אתה יודע, לעשות משהו שהוא קשה לך, אם זה למטרה טובה, זה חשוב בסופו של דבר. ולדעתי, כמו שאמרת, זה מאוד מתקשר לתקווה, ואל לנו לאבד תקווה.
וואי, אהבתי ממש.
אהבת? יש.
כן, 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 כי זה מסר מעולה. ושכחתי את המשפט הזה, וחבל ששכחתי כי הוא מעולה. ולהגיד, העולם לא קל והעולם לא טוב, אבל לוותר זה הדבר האחרון שצריך לעשות, זה מסר שנורא חשוב בעיקר בדור שלנו לשמוע אותו.
כן, כאילו, לי זה מתקשר למשבר האקלים.
משבר האקלים.
עכשיו זה לא נושא שנפתח אותו.
משבר הפוליטי. כן. המשבר הזה, הכל דבר שיש.
כן.
והיינו עם שהאמין אנחנו הולכים לעשות דברים גדולים, ואיפשהו בדרך איבדנו את זה.
כן. וזהו, לדעתי זה המסר שאליו חותר הסרט. ובפרט גם, הסרט מאוד, מצד אחד מצדד בג'ון דו, מצד שני מאוד 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 לא מצדד בו. יש את הסצנה באוטו שהוא אומר להם למה האנשים האלה לא חפים מפשע. אתה הרגשת איזושהי הזדהות איתו כשהוא אמר את כל הדברים האלה? כשהוא הסביר למה?
כן, כאילו. אתה אומר כן, הם אנשים זבל, אין ספק.
אני זוכר בצפייה הראשונה שלי, אני ראיתי את הסצנה הזאת, ואני הייתי כזה, פאק, וואו, כאילו, אני מבין אותו, ואז כזה, תוך כדי שאני אומר את זה לעצמי בראש, אני אומר כזה, אני לא יכול להבין אותו, הוא בן אדם רע.
נכון, נכון, פשוט, אז הכל עניין גם של השאלה של האם אנשים יכולים להשתנות. כלומר, האנשים האלה לא במצב טוב כרגע, אבל זה לא מעיד על ה-100% מה שהם.
נכון.
הבן אדם הגרגרן יכול להחליט לעשות שינוי, והאישה הגאוותנית יכולה ללמוד לאהוב את עצמה, ולא את איך שהיא נראית רק, וברגע שאתה מחליט שזה מה שהם, ומגיע להם העונש הזה, אז...
אתה נותן פה מסר של תקווה, ואני אוהב את זה.
זה הנושא של הפרק שלנו, תקווה.
ואם אנחנו עושים עכשיו קישור לצד הוויזואלי של הסרט מבחינת הצילום שלו, אז נראה לי חשוב מאוד לומר שהשוט שהכי מדגים את העובדה הזאת שאסור לנו לצדד בג'ון דו, זה השוט שרואים את ברד פיט שבור רגשית ב-low angle, extreme low angle, יורה ב-point of view על הראש של ג'ון דו שהוא המצלמה. בעצם מה הסרט אומר? אנחנו ג'ון דו. אסור לנו לצדד בו. אתה מבין מה אני אומר?
כלומר, אם אנחנו אותו ג'ון דו שמקבל את הכדור בראש.
כן, כי לפני רגע צידדנו בו, ולפני רגע כזה היללנו את המחויבות שלו למה שהוא עושה, וראינו באנשים האלה כחוטאים שאולי אפילו מגיע להם לסבול. והסרט אומר, אל תיקחו את זה למקום הזה, כאילו זה לא הכיוון.
נכון.
אז זה הפרשנות שלי על הסרט. הסרט עוסק באפתיה, הוא עוסק בחוק מול מוסר, הוא עוסק בהקרבה עצמית, הוא עוסק בתקווה, ובואו נעבור לצדדים הוויזואליים של הסרט. הסרט מבוים על ידי דייוויד פינצ'ר ומצולם על ידי דרוויס קונג'י. עכשיו, השילוב הזה יוצר צילום בסרט שבעיניי הוא פשוט מצוין. מה אתה חשבת על הצילום בסרט? אני מאוד אהבתי.
הרבה פעמים הרגשתי שהצילום עושה את מה שהוא צריך לעשות ולא יותר מזה. אם אנחנו מצלמים דיאלוג, אז אנחנו נעשה שוט ריברס שוט ונסיים את זה שם.
מה?
הרבה פעמים, לא תמיד.
אוקיי,
זה קרה בהרבה מקרים.
אני חייב לומר לך, דבר אחד שפינצ'ר לא עושה, וגם בסרט הזה פשוט לא קורה, אם אתה רגע מסתכל על מה שהולך שם, זה שוט ריברס שוט. פינצ'ר ידוע, הוא מציע לך להסתכל על הסרט שהוא...
אני מציע לדוגמה הסצנה שהם אצל המנהל של התחנה.
לגמרי.
ממש בהתחלה.
לגמרי, סצנה
נו,
ש...
אז הצילום שם עושה את מה שהוא צריך לעשות, ולא יותר.
לא, יש שם איזה עשר זוויות צילום, בפרט הסצנה הזאת. עשר זוויות צילום, אם לא יותר, שונות, שכל אחת מהן מייצגת משמעות אחרת בשיחה. יש לך שוט רוורס שוט של מורגן פרימן, ושל
הצ'יף. אז תגיד לי שהוא לא עושה.
חכה. אבל זה רק תת קבוצה של... כלל הסטאפים שיש שם. מצד שהם מסתכלים אחד על השני. מצד שני, יש לך את ברד פיט שמנסה להיכנס לשיחה, אבל הכיוון של הפנים שלו לא מתאים לכיוון של כאילו להסכמה של הכיוונים של הפנים שלהם.
Okay.
עכשיו, הוא כל פעם מנסה להיכנס ולא מצליח. עכשיו, ברגע שמורגן פרימן סוף סוף מסכים לפנות אליו, אנחנו עוברים ל-POV של מורגן פרימן מסתכל בקלוז-אפ עליו. עכשיו, ברגע שהצ'יף פונה אליו, אנחנו רואים את הקלוז-אפ הראשון במהלך כל הסצנה, כשהוא אומר לו ללכת. ואם אתה מסתכל רגע על הסצנה הזאת, אתה יכול להוריד את הסאונד, ולהבין שיש לך סצנה שבה מורגן פרימן מדבר על משהו שחשוב לו, הצ'יף מדבר על משהו שלא אכפת לו ממנו, ברד פיט מנסה להשיג משהו, לא מצליח להשיג אותו, שני האנשים המבוגרים יותר מזלזלים בו, שולחים בסופו של דבר את ברד פיט החוצה. וזה הכל מהעובדה שפינצ'ר בנה המון 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 זוויות צילום שונות בתוך זה. עכשיו, העורך באגרסיביות מטורפת בין כולן, מתאם זוויות שונות ומקשר אותן כדי ליצור משמעות. כאילו, חבל לי שלא הרגשת גם את מה שאני מרגיש.
בקטע הזה השתכנעתי, אחלה, בניית הזוויות והמשחק איתן נכון, השתכנעתי, אבל לא היה לי שוטים בסרט כמעט, שאמרתי, זה ציור.
אתה צורק, זה לא סרט
צעק. זה לא היה יפה במיוחד פשוט.
הוא לא, אתה לגמרי צודק, זה לא סרט צעקני עם הסילום שלו, זה לא סרט שמנסה ליצור ציורים כאלה, זה סרט שמנסה ליצור אווירה שהיא כואבת, אווירה שהיא אפלה, שהיא אפרורית, שהיא איומה, ודרך האמצעים הוויזואליים להדגיש את זה. אין שום דבר בסרט שמנסה לעשות רומנטיזציה. אתה אף פעם לא רואה איזשהו שוט נורא נורא, לא יודע מה, נורא גרפי של הרציחות. זה תמיד דרך תמונות בתוך הפריים, או דרך רמיזות, או חצאי שוטים, ואתה מרכיב את זה בתוך הראש שלך. מסכים איתך שהצילום הוא לא רומנטי, הוא לא בולט, הוא לא הולך לכיוונים האלה.
אני רק לא מבקש ממנו גם להיות רומנטי. אני חושב שפריים יכול להיות עשוי מאוד 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 טוב, ושאני אסתכל ואני אגיד וואו, בלי שהוא יקרום לי להרגיש טוב.
אני חושב שיש כמה וכמה פריימים כאלה. הלואו אנגל שלא יורה ב-POV שוט. הסצנה שבה הם מפנים גב אל גב אחד אל השני אחרי שהוא ירה בו, ואתה מבין שדרכן נפרדו. יש לך, כשג'ון דו, יש לך סצנה, שני שוטים סלו מושן של ג'ון דו בלואו אנגל, מכוון אקדח על ברד פיט, בגשם, בסלו מושן, שוטים מהממים. יש פה לא מעט בשביל העיניים, ואני חושב שהחוזקה היא דווקא לא זה, שאני חושב שיש רגעים יפים כאלה, אלא החיבור בין הרבה 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 זוויות צילום שונות, וההרכבה של משמעות מתוכן, זה סעיף אחד, והסעיף השני זה האווירה שהצילום יוצר. כאילו, אני כמעט יכולתי להריח את הגועל נפש של הבית של הגרגרן, כשהם היו שם. כאילו, הצילום היה כל כך, כל כך דוחה.
נכון.
אתה יכולת להריח את המקום.
אוקיי, כן. אני קונה את זה, את מה שאתה אומר.
אולי אלי יש פשוט לא בחור של פינצ'ר.
אני קונה את זה, את מה שאתה אומר, ובכבוד אומר שזה פשוט לא my cup of tea.
זה לגיטימי, וזה היופי באמנות. אפשר לדבר פה עד מחר. אם היינו מסכימים, אז לא היה מה לדבר.
חוץ מזה שאני צודק, כאילו.
אני זה שצודק.
לא, אני. אבל בסדר, הסכמנו שאני צודק.
אוקיי, אז עוד משהו שאני רוצה לומר ברמה הוויזואלית על הסרט, זה שדייוויד פינצ'ר הרבה מאוד פעמים בסרט הזה נמנע מלשים establishing shot לסצנה. למשל, רואים את זה בפרט ברצח של תשוקה וברצח של חמדנות. שיש לך סצנה, לא ברור לך מה קורה בה, מרכיבים לך את הסצנה מכל מיני דברים שהם לא בהכרח קשורים, ולאט לאט רק בסוף סוף סוף הסצנה, אתה מבין איך כל האלמנטים האלה מתחברים.
נכון.
נגיד ניקח את הסצנה של חמדנות. אפילו כשראיתי אותה ממש עכשיו, לאחרונה, היא בלבלה אותי, כאילו, על אף שראיתי את הסרט הרבה פעמים גם קודם. כזה, אתה מתחיל ואתה רואה עיתון שכתוב עליו, רצח הגיע ל-Uptown, כאילו,
לשירים. כן, רגע, זה הרצח שראינו הרגע.
מה, השמן הזה היה שיר? מה? ואז אתה רואה את הבחור מהמשטרה מדבר על זה ש... We have our finest man working on this. אתה לא מבין, כאילו, למי אכפת מהאיש הזה, השמן הזה? בינתיים, סומרסט עולה לאיזושהי דירה.
מילס.
סליחה, מילס עולה לאיזושהי דירה, אתה לא מבין. הוא רואה בטלוויזיה את השידור של הבחור שהיה שם קודם. הוא מגרש אנשים שעשו בדיקות מעבדה על המקום. אתה לא מבין לאן זה הולך, עד שרק בסוף סוף הסצנה, אחרי שגילית כבר דרך הטלוויזיה שאילי גולד נרצח, אתה רואה את המילה גריד כתובה על הרצפה. אם אתה שם לב טוב, אז אתה רואה את המוזניים שם. עכשיו, מה שיפה זה שזה סצנה, זה שוט שהוא ישר, אם אתה מסתכל על הקומפוזיציה של הפריים, אבל המילה גריד כתובה ככה באלכסון, היא כאילו, היא כמו מין דאץ' אנגל בשוט ישר.
נכון.
כאילו, אני כל כך אוהב את הסצנה הזאת. אתה יודע, היא לא מהותית לסרט כולו, אבל היא בנויה פשוט טוב. ואם אתה מסתכל על הרבה מאוד סצנות אחרות בסרט, אתה רואה בדיוק איך הסצנה מתפקדת. כאילו לפעמים אתה רואה סרט ואתה כזה, טוב, זה היה הסצנה שהיו בה דברים. עכשיו, בין אם אתה אוהב את הסרט הזה ובין אם לא, אני לא מדבר ספציפית לך, אני מדבר לעולם,
כן.
אתה לא יכול להכחיש את העובדה שהעבודה הקולנועית שמאחוריו היא פשוט, היא masterful. כאילו כל סצנה בנויה עם התחלה, אמצע וסוף, עם הנקודות C שלה, מה מוביל למה, לכל דבר יש חשיבות. ואני, כשאני רואה את הסרט, אז זה תענוג מבחינתי. אתה הרבה פעמים יכול לשים לב למה המוטיבציות ומה הדמויות מרגישות, בלי שיצטרכו לומר לך את זה במפורש. האקספוזיציה של הסרט עוברת ביניי באופן מעולה. זה סרט עם אקספוזיציה ממש ממש טובה. אתה בשום שלב לא מרגיש כזה, כן, זה האקספוזיציה. זה פשוט זורם מתוך השיחה שלהם, מתוך הדיאלוג. וכשגווינת פלטרו, כשהוא שואל אותם כזה, איך לכם בעיר? אז כזה מיד גווינת פלטרו כזה, מרכינה את הראש למטה, וברד פיט שם עליה את היד, וכזה, אתה מבין את הדינמיקה ביניהם. היא לא רוצה להיות שם, הוא רוצה להיות שם. אני חושב שהאלמנטים הוויזואליים בסרט הזה עושים עבודה מצוינת. אני מאוד אוהב את הצילום בו. זהו, נראה לי אנחנו בסיכום הסרט, אז כל אחד מאיתנו ייתן איזשהו משפט סיכום, ומה הוא לוקח מהסרט.
אוקיי. אז הסיכום שלי הוא, יאיר, פעם הבאה שאתה רוצה שנראה את הסרט הזה, תזכיר לי פשוט להגיד לך, בוא במקום זה, תספר לי עליו, כי היה לי הרבה יותר כיף לשמוע אותך מדבר על הסרט, מאשר לראות את הסרט.
אוקיי.
אתה מדבר עליו בכזאת שוקה, ואתה ממש מנסה,
אני אוהב את הסרט הזה.
לשכנע אותי שזה סרט מופלא, ולא, ואני אוהב את הסרט, בגדול. אני מעריך אותו בהרבה תחומים, ראיתי אותו, נגמר הסרט, הייתי כזה, אני שמח שראיתי אותו, אבל הוא לא הקפופתי שלי בכלל.
זה לגיטימי לגמרי, אני מבין למה אתה לא מתחבר אליו. אני חולה על הסרט הזה. כאילו, מבחינתי זה אחד הסרטים האהובים עליי אי פעם. לא יודע אם הוא מהכי טובים אי פעם, לא יודע מה זה אומר, אבל חד משמעית מהאהובים עליי. ובאמת, מכל הסיבות שציינתי עד עכשיו, זה מהסרטים שהכי גרמו לי להתלהב מקולנוע, כאילו בתקופה שרק התחלתי לאהוב את זה, ואני שמח שעכשיו ראיתי אותו שוב בעיניים בוגרות יותר. אתה יודע, הוא באמת קצת מתאה אותך במובן שהוא אמור להיות סרט בלשים, אבל הוא לא סרט בלשים, אבל בתור משהו באמת, בעיניי לפחות, שזה סרט שהוא דיון פילוסופי על מוסר ועל האנושות, שעשוי ממש ממש טוב עם שחקנים מעולים, ובאמת העשייה הקולנועית שלו היא סופר מקצועית ומעניינת, כמו שהסברנו קודם, הוא סרט מעולה ואני משוגע עליו. עכשיו, מה אני לוקח ממנו הלאה? אני חושב שזה באמת מה שדיברנו עליו קודם, אני לא אכביר במילים, כי באמת כבר הסברנו את זה, אבל המסר הזה על תקווה. העולם הוא לא מקום יפה, אבל שווה לי לכם בשבילו, ואסור לשכוח את זה. ונראה לי שאני גם אישית כרגע, בחיים האישיים שלי כזה, צריך לזכור את זה.
אז אני גם, על מה שאני לוקח, על העיר לא מקורי ואגיד אותו דבר, כי זה באמת מסר מהמם בעיניי, ואולי אנחנו לא שומעים אותו מספיק, שאסור לזנוח את התקווה. אסור, 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 קשה, והכל משבר, והכל, כל כך הרבה פעמים, בשנה האחרונה יצא לי להגיד, "Fuck it", בשביל מה? יאללה. כאילו, אין, 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 אין פתרון לשום דבר מזה. ואסור לנו להגיד את זה. אסור לנו, מותר להתייאש, זה אנושי להתייאש, אבל אחר כך מיד להרים את הראש ולהמשיך.
לגמרי.
הגיע את
לפרס
מנחוס הזהב. כן.
זה לא היה מתואם, אבל עשינו את אותו דבר. זה באמת לא היה מתואם. אוקיי, אז
מה הפרסים שמוצגים לנו היום, יאיר?
אוקיי, הפרסים שאנחנו הולכים לחלק היום לפרס מנחוס הזהב, זה הסצנה הטובה ביותר, השוט הטוב ביותר, והשורה הטובה ביותר. נראה לי נתחיל בכיוון ההפוך, משורה לשוט לסצנה.
יאללה. השורה אהובה עליי בסרט, היא קצת אולי פחות קשורה לדברים האלה שדיברנו עליהם, אבל היא פשוט משפט ששמעתי בסרט, והיה מאוד 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 יפה בעיניי. המשפט הוא אומר, אני משוכנע שקיבלתי את ההחלטה הנכונה, אבל עובר יום שאני לא מתחרט על שלא קיבלתי החלטה אחרת.
אני גם חושב שזו שורה נורא יפה, וזה לדעתי מסר שהוא בכלליות נכון לחיים, לא רק לעולם שסבן מציג, הוא פשוט
לגמרי.
אתה יודע, יש החלטות בחיים שלא משנה מה תבחר לשארית חייך, אתה תחשוב מה אם לא הייתי בוחר את האפשרות
השנייה. הידיעה הזאת שהדבר הנכון לעשות הוא לא תמיד הדבר הנכון לעשות ללב שלך. יאירי, מה השורה שלך?
השורה שלי היא כזאת, ואני מצטט. But that's the point. We see a deadly sin in every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. It's trivial. We tolerated morning, evening, and night, but not anymore. I'm setting the example. ונראה לי, כאילו, אם אני עוצר וחושב על ג'ון דו, ומה שהוא אמור לייצג בתוך התמות והרעיונות של הסרט הזה, זה בדיוק, זה בדיוק זה. הוא אומר, יש דברים שהם חוקיים בעולם, אבל הם לא מוסריים, ולי נמאס שאנחנו לא מוקיעים אותם. ואני אציב את הדוגמה.
אין ספק שזו השורה שנכנסת הכי טוב
לרעיון.
צורת ניתוח שאתה הצגת, כן?
כן.
טוב, יאללה, פעם אתה מתחיל. יאיר, מה השוט שלך?
אוקיי, אני נורא מתלבט בין שניים, אבל כאילו הם מאוד קרובים, אז מותר לי. שני השוטים שאני חושב עליהם הם מהסצנה האחרונה של הסרט, האחד לפני האחרונה, סליחה, הסצנת השיא, כשהשוט אחד זה כשאתה רואה את ברד פיט בקלוז-אפ עליו, מאיים את האקדח על ג'ון דו, מתלבט האם לראות בו או לא, והוא אכול עצב מהעובדה שהוא אשתו והילד שלו נרצחו, והוא לא יכל לעשות כלום כדי לתקן את זה, והוא כאילו יודע שהוא הולך ליפול לתוכנית שלו, אבל הוא עושה את זה בכל זאת, ואז והמשחק של ברד פיט כל כך טוב שם, אתה כל כך קונה אותו. זה באמת רגע השיא של המשחק של ברד פיט בסרט הזה.
והשוט השני.
והשוט השני זה כשהוא יורה עליו ב-POV מלמעלה, שזה גם המשמעות המוספת שהוא יורה בנו, שהזדהנו עם הפסיכופת הזה שהוא ג'ון דו.
יאיר, יש לי בעיה.
דבר איתי.
גנבת לי את השוט.
אוי, אוי, אוי.
השוט האהוב עליי בסרט זה ברד פיט, מכוון את האקדח אלן, הוא כביכול למצלמה. הוא אכול מבפנים, הוא מתלבט לעשות את זה, לא לעשות את זה. המשחק של ברד פיט מרקיע שחקים.
Yes.
וזה השוט שבו הכי הרבה הרגשתי את הסרט הזה.
וואו, זה כיף שבחרנו את אותו שוט. כאילו אני פחדתי ששניהם נבחר את זה, אבל זה יפה בעיניי.
טוב, הוא איקוני גם, לא?
הוא באמת איקוני, וזה לא פלא ששנינו בחרנו את אותו שוט. גם בפרט, אם אנחנו רוצים לציין, יש שם את הרגע של האינסרט בעריכה שרואים את הפרצוף של גווינת פלטרו. לשנייה מופיע על המסך, אתה זוכר את זה? רגע לפני שהוא יורה בו, כי הוא נזכר בה, וזה מה שגורם לו לראות בו מתוך הרגש. מבחינתי זה הדוגמה המושלמת לאינסרט של שוט שמראה לך מה הדמות חושבת. ואפילו בסרט שאנחנו עשינו, אז יש שוט כזה שזה בדיוק ככה, מול המראה. וזה היה ההשראה שלי לזה.
טוב, סצנה אני אתחיל. אני חושב שהסצנה הכי טובה בסרט היא השיחה במכונית, בין ג'ון דו לברד פיט
לסומרסט.
דיאלוג מושחז היטב, כל אחד אומר את שלו ברגע הנכון. ג'ון דו הוא דמות עם הנוכחות הכי טובה בסרט בעיניי. כל משפט שהוא אומר אתה כזה, אני חושב שהוא גאון ואני מאוים ממנו ואני לא מסכים איתו ואני חושב שאולי אני קצת כן. והנוכחות שלו בשילוב עם שני הדמויות שאנחנו כבר מכירים והאריגה המופלאה של הדיאלוג שם זיקתה את הסצנה הזאת בפרס מנחוס הזהב לשנת עכשיו.
מכובד. אני חושב שאני אישית לא מחדש לאף אחד, כשאני אומר שהסצנה האהובה עליי, זה הסצנת C של הסרט. יש לך את שלושת הדמויות, יצאו מהאוטו בדיוק בסצנה שאחרי, מנסים להבין מה התוכנית של ג'ון דו, מגיע הארגז, הם רואים מה יש בארגז, הוא יורה בו, זה פשוט סצנה כל כך, כל כך מלחיצה, כל כך, כל כך חזקה, והיא באמת, שוב,
היא הסרט,
היא המהות של כל הסרט. בלי הסצנה הזאת, הסרט הזה הוא לא חצי ממשהו.
לגמרי. טוב, חבר, זה היה פרס מנחוס, אז טוב, יש לך כמה עובדות מגניבות לספר לנו על הסרט?
כן, וואו, לגמרי. אז דבר ראשון, בשנות ה-80, אז פינצ'ר בעיקר ביים קליפים לשירי פופ וכל מיני פרסומות, והוא למען האמת התפרסם מזה ממש טוב, זה לא היה סתם כזה גיג צידי, החברה שהוא עבד בה הרוויחה עשרות מיליון דולרים.
כן, פינצ'ר הוא במייק הזה, הוא לא עושה רק קולנוע.
כן. ואז הסרט הבא שהוא עשה, זה הנוסע השמיני 3. והסרט פשוט היה נוראי, הוא שנה לעבוד עליו, הוא התווכח עם הסטודיו על הכל, מהתסריט, לעלילה, לקאסטינג, פשוט הכל. הוא שנה את זה, והוא כל כך כל כך לא אוהב את איך שהסרט יצא בסופו של דבר, שהוא צוטט בזה שהוא אומר שהוא מעדיף היה לקבל סרטן מלוויים סרט שוב. אוקיי? אבל אז שלחו לו, ככה הוא אמר, אבל אז שלחו לו את התסריט של 7 ושאלו אותו האם הוא רוצה לביים את זה, והוא כל כך אהב את התסריט שהוא הסכים. עכשיו,
טוב,
עובדה,
מה אני אגיד, בזכות הסרט הזה יש לנו את פייט קלאב, את הרשת החברתית וגון גרל, אז בסדר, יאללה.
כן, עכשיו, מה שמעניין זה שהתסריט במקור נכתב עם הסיום הזה, אבל בלי הסצנה של מיד אחרי שהוא יורה בו, הסרט נגמר. אין את הציטוט של ארנסט המינגווי ואת התגובה אחר כך, ואת הציטוט אחר כך, והסטודיו שנה את הסוף הזה. הוא היה כזה, לא, 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 זה לא טוב. אולי נעשה שהסוף של הסרט,
שיש עוד שביב תקווה.
הסוף של הסרט זה שהם הולכים להציל את טרייסי כדי שהוא לא יהרוג אותה, ואז זה מרדף גדול. או שהסוף של הסרט זה שבסופו של דבר, אז סומרסט יורה בג'ון דו כדי ש מילס לא יירה בו קודם. שזה סיומים מפגרים, וכאילו,
כן,
הדבר הכי טוב ב-7 זה הסוף שלו. ובמקרה שלחו לדיוויד פינצ'ר את הגרסה של התסריט המקורי, כאילו בטעות. זה הסיפור לפחות. והוא הסכים לגרסה הזאת, אבל לא לגרסאות שהם רצו. ואז מה שקרה זה שכשברד פיט נכנס לתמונה, ועדיין הסוף של הסרט היה בדיונים, הוא אמר, אני לא מוכן לשחק בסרט הזה בשום אופן, אם אתם משנים את הסוף שלו. אם אתם משנים את הסוף, אני הולך. אחלה
ברדי.
אחלה ברדי. ואז הם באמת השאירו את הסוף בסוף, והסצנה האחרונה צולמה אחרי, היא צולמה בהשלמות צילומים, אחרי שהם הציגו את הסרט לטסט סקרינינג, ודייוויד פינצ'ר, יש רעיון שלו שהוא אומר, שהוא שמע שתי נשים אומרות אחת לשנייה בסוף את הסקרינינג הזה, האנשים שעשו את הסרט הזה צריכים למות.
וואו.
אז הם עשו סוף שהוא עם קצת יותר תקווה, ואולי משם מגיעה הפרשנות שלנו לזה.
זה סרט על הנשים האלה. מה עבר עליהם באותו יום שגרמו להם להגיד כזה דבר?
תשמע, זה סרט קשה, וגם באמצע שנות ה-90 המשמעות החברתית שלו היא שונה ממה שהיא עכשיו.
נכון.
והעובדה האחרונה זה ש לפני שהיה את הקאסט שהגיע להיות בסופו של דבר, אז אל פצ'ינו אמור היה להיות סומרסט, שזה מעניין. אני,
אוקיי.
אני ראית את אינזומניה?
עוד לא.
הוא משחק שם תפקיד דומה מאוד מאוד טוב, סבבה?
אוקיי.
אבל get this. סילבסטר סטלון אמור היה להיות מילס.
לא.
לא, אבל לא. וול קילמר היה אמור להיות ג'ון דו. שזה זה רעיון רע מאוד, וטוב שהם לא עשו את זה, והקאסט שנבחר בסופו של דבר הוא קאסט מצוין, וזה הסרט שיש לנו, זה העובדות על הסרט, זהו, נראה לי סיימנו עם העובדות, וזה הסרט שלנו, זה הפרק שלנו על שבעה חטאים, סיימנו.
טוב, מיד נכריז על מה נושא הפרק הבא, אני אכריז את אורי הפעם.
יואו, אני מתרגש!
לפני הכל, נגיד, תודה לכל האנשים שעזרו לפרק הזה לקרות, על הביצוע הטכני ניר בורשטיין, שברגעים אלה יושב לידינו ואחראי על ההקלטה, ועל המוזיקה שאתם שומעים ברגעים אלה, על האומנות שי ברור, על ההפצה האינטרנטית דידונוב, על הסרט דיוויד פינצ'ר.
אחלה דיוויד.
שימו לב אם אהבתם את הפרק, אם אתם רוצים שמישהו ישמע אותו, אם אתם חושבים שמישהו יכול ליהנות ממנו, תעזרו לנו, תפיצו אותו באהבה, כל מי שיכול ליהנות. תודה רבה על שהזנתם, ויאללה, הגיע העת.
אהלן חבר'ה, נועם כאן, אנחנו מצטערים להודיע שהפרק הרביעי יצא יותר מאוחר מהתאריך שרצינו, שזה שבועיים יצא את הפרק השלישי, בגלל שלצערנו סגר הקורונה הגיע וסגר גם אותנו, ואין לנו אפשרות להקליט כרגע עד הודעה חדשה, בתקווה שהפרק יצא הכי מוקדם שאפשר. הפרק הוא על הסרט אנחנו של ג'ורדן פיל אס, שיצא בשנת 2019, סרט מצוין ומומלץ, בתקווה יצא בהקדם. המשך האזנה נעימה.
אנחנו ניפגש בפעם הבאה. אנחנו היינו המנחוסים, פודקאסט של קולנוע.